לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. שבת פרשת חוקת. שימו לב משהו מעניין. מדברים פה בחוקת הפרה אדומה. זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל, בא אל האוהל, בקיצור תיקחו פרה אדומה. אז זאת חוקת הפרה, או זאת חוקת הפרה אדומה, או זאת חוקת הטהרה. זאת חוקת טהרת המת, לא יודע, אני לא מנסה להציע שמות, אבל מה פתאום זאת חוקת התורה? התורה היא תרי"ג מצוות, התורה היא עוד הרבה דברים, יש עוד סיפורים על האבות, ויש בית המקדש, בתורה יש, חוץ מפרשת פרה אדומה, שהיא דווקא לא אקטואלית בזמן הזה, אין לנו בית מקדש, התורה היא גדולה, התורה היא אקטואלית לכל הדורות, לכל ההיסטוריה, בדיוק כאן לקחת פרשת פרה אדומה, בסך הכל שבע פרות היה מאז משה רבנו, עד שנחרב בית המקדש השני, שבע פעמים הקריבו פרה אדומה. אתם יודעים כמה פעמים הקריבו קורבן תמיד? קורבנות מוסף, יש קורבנות, לא יודע, חגיגה ופסחים. זאת חוקת התורה. כדי להבין תשובה לשאלה הזו, נתחיל עם, לא יודע, זה סיפור, כן, סיפור אישי, קטנצ'יק. כשאני הייתי ילד, אז בבית הכנסת שהתפללנו בו, היה בשבת אחר הצהריים שלשידס. ותמיד אמא שלי זיכרונה לברכה, כשהייתי הולך למנחה לפנות ערב, היא שאלה אותי, אתה חוזר לשלשידס, או שאתה נשאר שלשידס בבית הכנסת? כי תמיד אהבתי לחזור. למה אהבתי לחזור? כי בבית הכנסת לא היה בדיוק משהו מעניין, היה קצת דגמלוח, אני יודע, וחלות. בבית היה שיריים של שבת בבוקר, בשיריים של שבת בבוקר, תמיד היה יותר מעניין מהדג מלוח, הזקנים דווקא כן אהבו את הדג מלוח הזה, אבל הרינג, אבל אנחנו הצעירים, אז שלשידס. אחר כך כשגדלתי, לא גדלתי עד גיל 60, גדלתי אולי עד גיל 13-14, אז חשבתי שזה שיבוש של ההונגרים הזקנים, של הפולנים הזקנים, מהמילה שלוש, סעודות, שלה שידס, שלוש סעודות, הבנתי, שלוש סעודות, הם רוצים לקצר, אומרים שלה שידס, הרבה דברים כאלה, הרבה קיצורים יש, אתם יודעים, יש אפילו חידה, שואלים ילדים קטנים, איפה יש מילה, מילה אחת, שיש בה שני חף סופית, ולא רק שיש בה שני חף סופית, היא מתחילה עם חף סופית, מתחילה עם חף סופית אחת, ובאמצע יש עוד חף סופית, איפה? בחזרת השץ. כשהחזן אומר ברכה ברוך אתה השם, אז הציבור אומר חי וחשמוי, חי וחשמוי, חי. זה חף סופית יוד, חי וחשמוי. זה ברוך, הוא ברוך שמוי, חי וחשמוי. אז בחי וחשמוי יש שני חף סופית באמצע מילה, חי וחשמוי. אוקיי, בכל אופן, אז זה אותו דבר של השידס, כמו חי וחשמוי. יפה. אחר כך התעוררה לי עוד שאלה, רגע, 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 זה לא שלוש סעודות, זה סעודה שלישית. אז הבנתי עוד פעם, בסדר, הזקנים לא יודעים עברית, לא יודעים זה, מקשקשים שלשידס, חי וחשמוי, שלשידס, סעודה שלישית, זה לא נכון, זה סעודה, השם הוא סעודה שלישית, ולא שלוש סעודות. ככה היה עד שגדלתי, הגעתי לישיבה קטנה, אולי יותר גדול כבר כשהתבגרתי, והתחלנו ללמוד הלכות שבת, ובשולחן ארוך רבותיי יש קודם כל הלכות שבת בבוקר, הלכות תפילה, הלכות קריאת התורה, אחר כך יש הלכות מנחה והלכות סעודה שלישית, לא, תראו את הכותרת, הלכות שלוש סעודות. בקיצור רבותיי, השולחן ארוך קורא לשלשידס שלוש סעודות. ואז ראיתי באיזשהו ספר חמוד פעם הסבר, למה באמת יש מסורת לעם ישראל לקרוא לשלשידס, שלשידס, למה לא סעודה שלישית? יש בערב שבת, בליל שבת אחרי התפילה יש סעודה, שבת בבוקר יש סעודה, ועכשיו, בערב, צריכה להיות סעודה שלישית. למה? שלוש סעודות. אז ראיתי תשובה. כשאנחנו מגיעים בליל שבת, אחרי התפילה לאוכל, אנחנו רעבים. מה זה רעבים? בקיץ, עד שחזרתי, לא יודע מהעבודה, מהסידורים, מהקניינים, מהמחירות, הילדים שיגעו אותי, אבא בוא לים, בוא לבריכה, בוא לפה, בוא לשם. לא הספקתי אפילו כוס קפה לשתות, כשחזרתי כבר כולם היו מוכנים עם עתיקים, נסענו לים, חזרנו מאוחר, עד שמכינים את כל השבת ברגע האחרון, הכל, הכל תמיד ברגע האחרון, שמים את המים, שמים את הזה, הצ'ולנג' ולחמם את האש ולסדר ולהוריד את זה, מגיע כבר הצפצוף, האמא מדליקה נרות, רצים לבית הכנסת, אפילו את הקפה של אחרי הים. לא הספקתי לשתות בים, הבאתי אבטיחים לכולם, חצי נפל על החול, חצי פה, חצי לשם, קוביה אחת קטנה הספקתי לאכול, אתם חושבים שזה מסביע? זה מרעיב. אוי וי וי, הגעתי רעב, 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 הגעתי הביתה אחרי קבלת שבת, אחרי תפילת ערבית. אז מה אתם יודעים, עוד שותים כוס יין, יין יבש, לא מסביע, נהפוך הוא, הוא מרעיב. הוא נותן, הוא מוסיף תיאבון קצת. יין מתוק, הסוכר משתיק את הרעב ללא זמן ארוך, אבל משתיק קצת. יין יבש לא משתיק. ואז מגיע ממש כל מה שכתוב בזמירויס, ברבורים, מוסלב ודגים, מערב מזמינים, איי וואי וואי, כמה אוכל. שלושה סוגים של דגים, עם ציר ועם מיץ ועם פה, וחלה חמה וחלה מתוקה וסלטים. מה אני אגיד לכם, אני אתאר לכם איך נראה השולחן של שבת שלי? כל אחד מכיר את השולחן של שבת שלו. שפע גדול, אחרי הדגים, גם מגיע עוד שפע, מגיע עכשיו מרק, מרק עם קנדלח ועם מטריות ועם שקדי מרק, ועם קורוטונים וקצת ירקות מהמרק, ובקיצור, ואחר כך עוד שלושה סוגים של בשר, עם תוספות, ויש פרפלח בין הדגים לבשר, ויש פה ויש איזה לחיים, אחר כך מגיע קומפות, בקיצור, איזו סעודה שלמה, רק מה? אנחנו לא שכחנו על כל מנה להגיד לקובד שבס קוידש. לקובד שבס קוידש, אני אוהב ללטף לעצמי את הבטן, ולהגיד לקובד שבס קוידש, בטעות אני חושב שהבטן שלי זה השבס קוידש, אבל לא, גם וגם, בכל אופן, זה וזה גוירם. תכלס רבותיי, הסעודה הראשונה הייתה לקובד שבס קוידש, כן, אבל, 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 אבל גם לעוד כבוד, לכבוד של האוכל. זהו, גמרנו את האוכל, עכשיו מאוחר בלילה, כבר ברוך השם, עוד הולכים לזה שולם זוכר פה ושולם זכר שם, וקצת שותים איזה בירה כאן ושם, זהו, וזה חתיך קצת ארבס, אחר כך חוזרים הביתה. אז בקיצור, הולכים לישון כבר, האוכל של הלילה נמוג, פג, התעדה. התעכל, מה שאתם רוצים. מגיעים שבת בבוקר, וואי וואי וואי, תפילה בבית הכנסת, 3.5 שעות. התפילה עצמה לא הייתה 3.5 שעות, אבל היה הדרשה של הרב לפני קריאת התורה, אחר כך מי שבערך ימרחו הרבה זמן, ואחר כך עוד היה שם איזה קידוש שם למטה, מי אכל שם מטעם, שתיתי שם כוס בי, כוס זה או כוס, אני יודע מה, לא, לא, לא רציני. מגיעים הבית, עכשיו מרים את הילדים, מחכים פה, מחכים שם, כבר נהיה 12 בצהריים, אני רעב, רעב, רעב. רעב, והצ'ולנט מריח טוב, כל הלילה הביא לי תיאבון. עוד פעם, סעודת שבת, ברוך השם, ברוך השם, מה אני אתאר לכם, איך נראה סעודת שבת, יש כבד עם ביצה וכבד בלי ביצה, ויש כאלה שאוהבים להרבב בזה בצל, ויש כאלה בקיצור, אי, כמה אוכל, כמה אוכל, כמה אוכל. בקושי ב-4 אחר הצהריים נגמרה סעודת שבת. עכשיו, ב4.5 מנחה, ב5, הולכים לשלשידס. למי יש תיאבון לאכול? עד יום שלישי אפשר לאכול, בקושי ביום ראשון בבוקר כוס קפה, וזה הכל. אבל בשולחן ערוך, בהלכות 3 סעודות, כתוב, יסדר שולחנו אפילו שאינו צריך אלא לפת. קצת ככה חפיף כזה. השלשידס זה לא סעודה שלישית, זה נותן צבע, זה נותן טמפו, זה נותן משמעות לכל הסעודות שהיו עד עכשיו. הסעודה הראשונה הייתה לכבוד שלשידס, באמת? הסעודה השנייה הייתה לכבוד שלשידס, באמת? הסעודה השלישית הייתה לכבוד שלשידס. הסעודה השלישית נותנת תמונה מושלמת לכל מה שקרה עד סעודה שלישית. ראיתם שאני אוכל גם כשלא בא לי לאכול? עכשיו תעשו כבוד. תדעו לכם שהארוחה הראשונה לא הייתה בשביל הבטן, בשביל השולחן ערוך, בשביל התורה, כתוב סעודה שלי 3 סעודות. הסעודה השנייה לא הייתה בשביל הבטן, נכון? זה היה טעים, נו, למה לא? מה שיהיה טעים, בבקשה. אבל לא זה היה הפואנטה, לא זה היה הנידון, כן טעים, לא טעים, מה אני נפרסר? אני הולך לסעודות גורמה במסעדות? אני אוכל מה שהרבנית הכינה בבית. לכבוד שבת קודש. כלומר, רבותיי, הסעודה השלישית היא זו שנותנת את הצבע, את המשמעות לכל מה שהיה עד עכשיו, לסעודה הראשונה ולסעודה השנייה. זה כבר מתחיל להתקרב לנו למה שאנחנו קוראים לפרה אדומה, זאת חוקת התורה. למה? כי פרה אדומה אנחנו לא מבינים. אנחנו מקיימים הרבה מצוות שאנחנו מבינים. אתם יודעים, רבותיי, פעם היה לי נורא קר בחורף. אז יצאתי מעצמה בית, רציתי לנסוע לבני ברק לשיעור, אבל יצאתי, חוצאתי את האף החוצה מהדלת, ראיתי נורא קר בחוץ. אז חזרתי בחזרה הביתה, אמרתי לאשתי, לרבנית, כתוב בתורה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אז אני רוצה סוודר, אני לא יכול ללבוש סוודר. האם באמת, 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 לבשתי קודם אבנט, ואמרתי לשם ייחוד קודש בריחו, הרי אני הולך לקיים מצווה ססי מדאורייתא שנאמר, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ולבשתי סוודר? מה פתאום? לבשתי סוודר, כי היה לי קר. אני אוכל אוכל בריא כי קר לי, אני לא מעשן סיגריות כי זה מגעיל, לא, בגלל שנשמרתם לנפשותיכם, אני שומר על הבריאות ואני עושה ככה ואני עושה הרבה, אני לא גונב כי אני לא רוצה שיגנבו לי, ואני לא עושה, בקיצור, הרבה הרבה דברים אני עושה בגלל שזה מצוות שכליות, ההיגיון מחייב. אני כיבדתי את ההורים שלי כי מגיע להם הכרת הטוב, חוץ מזה יש לי גם אינטרסים, הילדים שלי יראו שאני מכבד את ההורים שלי, אין שום סיבה שהם לא יחזירו לי באותו מטבע. יכבדו אותי, בעזרת השם שאני אזקן. זאת אומרת, שבסך הכל חלק גדול מאוד מהמצוות שאנחנו מקיימים, נו נו נו, לא מוכיחות שאנחנו הגרויס צדיק. בסדר, אנחנו מקיימים מצוות. אני זוכר כשהייתי אב צעיר, ביתי הבכורה, אולי השנייה, אני לא זוכר, מאחת הילדות הקטנות, הלכה לגן, ילדה בת 3, אולי בת 4, גן דודה יהודית, למי שיודע בשיקון אגודה בבני ברק, היה גן דודה יהודית, שם היא הלכה, והיא חזרה בצהריים, ובתיק אוכל שלה היו 3 או 4 קוביות של הגן. מה זה? זה קוביות יפות, אבל זה של הגן. הילדה לא הבינה. אז אני הסברתי לה, תראי, את רואה כאן בחדר שלה, את רואה כאן את המיטה שלך, יבוא ילד של השכנים ויקח את המיטה שלך, את רוצה? הנה, על יד המיטה יש דובי. את רוצה שיבוא ילד אחר ויקח את הדובי? לא, למה? זה שלנו. אם זה שלך, את לא רוצה שילדים אחרים ייקחו, נכון? אז גם דודה יהודית, הקוביות, הם שלה. היא לא רוצה שילדים ייקחו, היא שמה אותם בגן, והיא מרשה לנו לשחק. אבל היא לא רוצה שניקח את זה הביתה, כי אחר כך לא יהיה לו קוביות. הילדה עמדה, לא הרבה, אולי 2 שניות, 3 שניות, הסתכלה, חשבה, לקחה את הקוביות, הכניסה בחזרה לתיק אוכל, מחר אני אחזיר אותם לגן. היא קיימה מצוות עשה מדאורייתא, והשיב את הגזלה אשר גזל. ילדה קטנה בת 3, לא הבינה, לקחה, כי זה נחמד, הבינה שלא לוקחים את של השני, אז היא החזירה. כלומר, רבותיי, לא תגנוב, למה אני מספר את זה? לא בשביל לספר כמה ילדים מוכשרים יש לי. זה נורמלי. לא תגנוב, זו מצווה שכלית. נכון שהגיבורים גונבים והפחדנים לא גונבים, בסדר, אבל זה בגלל שאנחנו חיים היום בחברה שהיא כמעט ג'ונגל. מדבר אבל על הרעיון, על הרעיון העקרוני. ודאי שלא לגנוב, לך אל נמלה, עצל, ראה דרכיה וחכם, אומרים חזל, מה יש ללמוד מנמלה, שאף אחת לא לוקחת את מה שהשנייה גרגיר שהשנייה סוחבת. לומדים מנמלה, מה פתאום לקחת? זה לא שלי. בקיצור, יש המון המון מצוות שכליות. וכשאני אגיע אחרי 120 שנה, אני מקווה שיהיה אחרי 240 שנה, לוואי אמן, אני אגיע לבית דין של מעלה, אני אוכל להצביע על כל המצוות השכליות שקיימתי, ריבונו של עולם, תראה, עשית תרייג מצוות בתורה, כתבת את כל התרייג, אני לא יודע, אבל הרשימה, ברוך השם, ככה, לא, 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 לא מאכזבת. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אתה נתת כל כך הרבה מצוות, השתדלתי. הקדוש ברוך הוא לא ישאל אותי אם קיימתי את המצוות השכליות. הקדוש ברוך הוא לא ישאל אותי, תגיד לי, אתה הלכת ברחוב, לא הלכת ברחוב עם, עם, עם חרב להרוג אנשים? הוא לא ישאל אותי. כתבתי בתורה לא תרצח. האם קיימת את זה? בית דין של מעלה, הצחקתם אותי. אני? לרצוח? זבוב, אין לי אומץ להרוג. זאת אומרת, שזה לא סף הניסיון שלי. אני לא קשור למחלקה הזאת. לאיזה מחלקה אתה כן קשור? למחלקה של המצוות שאני לא כל כך מבין. אפשר לשמוע לעגל איזה פינה קטנה בצד, לא? ליישר איזה משהו. שמה גם קיימת? זה יהיה המבחן. לכן נאמר, זאת חוקת התורה. פרה אדומה, אנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים. מאיפה אני יודע שאנחנו לא מבינים? כי אני לא מבין. אני לא מבין כלום. אני רואה משוואה במתמטיקה שילדים בכיתה ת' פותרים ואני לא מבין. לא רק שאני לא יודע את התשובה, אני לא מבין אפילו את השאלה. איזה קוד, איזה משהו שמה. טריליון, טריליה, טריליארד דברים בעולם אני לא מבין. אז אני לא מבין פרה אדומה, אז מה? מי אתה צוציק שכמוך שכן מבין או לא מבין? לא נכון. למה לא נכון? נו, למה? איי, ואי, 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 בגלל שאפילו שלמה המלך, גם הוא לא הבין את פרה אדומה. ושלמה המלך היה כתוב בתורה במפורש, בתנך, ויחכם מכל אדם. האיש חכם מספר אחד בעולם. שלמה המלך. ולא רק ששלמה המלך לא הבין, אלא אפילו משה רבנו לא יכול היה להבין את זה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, ויקחו אליך, לך באופן אישי אני מגלה את הסוד של פרה אדומה, איך זה עובד. זאת אומרת שבעצם משה רבנו גם לא היה מבין את זה, רק הקדוש ברוך הוא סיפר לו. ממילא ברור לי שפרה אדומה לא אני לא מבין ולא אתה לא מבין, אף אחד לא מבין. אי אפשר להבין, זה מעל השכל שלנו. יפה. ובכל אופן, אנחנו מקיימים, זה נקרא שלשידס. זה נותן תמונה לכל התורה כולה. מה שאנחנו לא מבינים, לא יהיה פחות טוב ממה שאנחנו כן מבינים. הכל אנחנו נקיים ככתבו וכלשונו. יפה מאוד. אם כן, עכשיו יש לי שאלה. שאלה, רבותיי, אבל קשה מאוד. כמעט הייתי אומר מפילה מהכיסא, כזו שאלה קשה. יש לי שאלה על רבי משה הדרשן. שמעתם עליו? רשי בפרשת השבוע מביא אותו, מיד בהתחלה. רשי בפרשת השבוע עושה משהו שהוא לא עושה בהרבה מקומות. אחרי שהוא מסביר את כל פרה אדומה, את כל הקטע הראשון, את כל הפרק הראשון של הנושא, הוא חוזר בחזרה ומתחיל להסביר הכל מההתחלה. מפי משה רבי משה הדרשן, שמעתי. הוא אומר, מה זה ויקחו אליך פרה אדומה? מה זה פרה אדומה? תבוא האם ותקנח את הלכלוך של בנה. מי זו האם? הפרה האדומה. אדום זה זהב. היום הזהב שלנו הוא קצת צהוב כזה. אבל הצהב המקורי, זה מה שהם קוראים זהב פרסי. הוא זהב אדום. אז פרה אדומה צריכה לקנח את החטא של הבן שלה, של עגל הזהב, העגל האדום. היה עגל אדום שעשה עבירה, תבוא האמא ותקנח. ככה מסביר רבי משה הדרשן. לפני שנשאלת השאלה הגדולה שאני רוצה לשאול, צריך אבל להסביר, מה האמא תקנח, למה לא תרנגולת? בגלל שזה בצבע אדום, זה פרה? לא, זה לא בדיוק ככה, זה הרבה יותר עמוק. חטא העגל לא רק היה חטא נורא ואיום, הוא ודאי היה נורא ואדום. חזל אומרים את זה בלשון כל כך חריפה, אין לכם אומץ, אין לכם מושג כמה חריף חזל מגדירים את חטא העגל. תקשיבו, עלובה קלה שמזנה תחת חופתה. במתן תורה, למרגלות הר סיני, אתם הולכים לעשות עגל? מה קרה? מה קרה? מה קרה? בקיצור, זה היה נפילה גדולה. במתן תורה אנחנו הפכנו להיות, כמו שדוד המלך אומר, אני אמרתי אלוהים אתם, ובני עליון כולכם, אכן כאחד אדם תמותון, וכאחד תיפולו, תמות, אתם מתים, כלום, נפלתם, נפלתם. אני אמרתי אלוקים אתם, אני חשבתי שאתם תהיו כמו אלוקים, מה זה כמו אלוקים? יודעי טוב ורע. נגמר החטא של אדם הראשון, חטא עץ הדעת. פסקה הזוהמה של הנחש. ממילא אפילו על אדם הראשון, בגלל חטא עץ הדעת, נגזרה מיתה, למרגלות הר סיני, כשפסקה הזוהמה של הנחש, התבטל עונש המוות מן העולם. אין יותר עונש מוות. הגיע חטא העגל, לכן כאדם תמותון. חזרה בחזרה המיטה. אם חזרה בחזרה המיטה, אז חזרה בחזרה תומעת מת. אם חזרה תומעת מת, צריך את הפרה האדומה לטהר את תומעת מת. אם לא היה עגל, המתים לא היו בעולם, אין מתים, חיים, חיים של מלאך כל הזמן. אם אין מוות, לא צריך פרה אדומה לטהר מתים. אבל המוות חזר, מי יחזיר אותו? העגל, הבן, תבוא האמא ותקנח את הלכלוך של הבן. עד כאן זה יפה, ברור, רבי משה הדרשן, דרשה נהדרת, אבל הדרשה הזו, רבותיי, מרגיזה אותי מאוד מאוד מאוד. למה? היא מבטלת את כל הדרשה הקודמת שאמרתי. מקודם ניסיתי להסביר מה כל כך יפה בלא להבין, דווקא לא להבין. דווקא לא להבין, הנה רבונו של עולם, אני גם מקיים מה שאני לא מבין. בא רבי משה הדרשן ושופך הבנה בתוך המצווה הזו. ההבנה הזו, אין סיבה להניח שהיא לא נכונה, אם יש לה הסכמה מרש"י הקדוש, אז זה ודאי הסבר נכון. אבל ההסבר הזה מרגיז אותי. קלקל לי את כל ההצגה. קלקל לי את כל לא יודע מה, את כל התוכנית. חשבתי, אני אגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מקיים הכל, 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 הכל. חשבנו ככה, עד שפתאום קלטת שאפילו פרה אדומה שהשבצת עליה, הנה גם את זה אני מקיים, אתה כן מבין. נו, מה אתם אומרים על השאלה הזאת? התשובה עוד יותר טובה מהשאלה. התשובה עוד יותר טובה מהשאלה. פרה אדומה, איך היא מקנחת את החטא של הבן שלה, של העגל הזהב? איך היא מקנחת? מה היא עושה בדיוק? מה היא עושה? בוא אני אגיד לכם מה היא עושה. איך נולד עגל הזהב? בני ישראל פתאום התחילו להרים את האף למעלה קצת, למרגלות הר סיני. רגע, רגע, זה האיש משה, לא ידענו מה היה לו, אמר 6 שעות, כבר עברו 6.5 שעות, עוד לא הגיע. הם התחילו להיות טיפ-טיפה חכמולוגים. הם התחילו להבין, רגע, רגע, גם אנחנו יודעים, גם אנחנו מבינים, זה לא בדיוק ככה, מה קורה פה? בני ישראל רצו לקחת קצת שלטון, קצת ליישר פינות. ואיזה אסון קרה להם. מגיעה האמא ואומרת, אני מחזירה את המצב המקורי. אני מחזירה את המצב שאנחנו נעשה גם את מה שאנחנו לא מבינים. האם מקנחת את הלכלוך של הבן שלה בכך שהבן חשב חכמולוג. אנחנו נעשה עגל, ויהיה לנו משהו נצחי, עגל מזהב, זהב לא מתקלקל, לא מרכיב, ותמיד נוכל להגיד אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. לא ניקח את משה רבנו שהם כאן ומחר הוא איננו, הלך ולא חזר, שכח את הדרך בחזרה, מת בדרך, לא יודעים מה קרה לו. אנחנו רוצים משהו סמל נצחי. עוצמתי, להבין, לתפוס את השור בקרניים. זו הייתה טעות. באה האמא ואומרת, אני מחזירה את המצב המקורי. אני מחזירה את המצוות למצב שלא מבינים, מקיימים בלי להבין. כלומר, האם, הפרה האדומה, לא באה ועשתה כאן משהו רע. עשתה טוב, החזירה בחזרה, אני לא מבין כלום, אני מקיים גם את מה שאני לא מבין. זה מה שהיא באה לצעוק בקול גדול, זאת חוקת התורה, כל התורה כולה, כן מבין, לא מבין, לא מעניין אותי, אני מקיים הכל, הכל אנחנו מקיימים. עכשיו רבותיי, יש לזה כך דוגמאות, אני זוכר שבפורים או לפני פורים, בשבוע של פורים, דיברנו קצת בהרחבה מה הרעיון של ביין, לשתות יין, עד לא ידע, יש רעיון עמוק בלא לדעת, לא נטפל בזה עכשיו, אבל הלא לדעת, זה לא באמת לא לדעת. זה מכניס גריז בגלגלי השיניים, כדי שהכל יישא מהר, כמו שהקדוש ברוך הוא מסובב את הגלגלים, לא כמו שאנחנו רוצים לסובב. כשאנחנו יודעים, מבינים, עושים, קצת שמים יד, אז בסדר. כמו שאמא הולכת עם עגלה, עם תינוק, ויש לה גם ילד בן 2.5 שנים, אז גם הוא רוצה. אז הוא נדחף בין האמא, בין הרגליים של האמא ככה, לבין הגלגלים של העגלה, והוא עוזר לאמא, לסחוב את העגלה, וראיתם את האמא כמה היא מסכנה צריכה לסחוב גם את הילד, וגם את העגלה, וגם בעגלה, וגם בעלייה, וגם ברגליים שלה, נחבטות כל הזמן ברגליים של הקטנצ'יק, והעזרה שלו רק מפריעה. אבל אם הילד ירדם, ונשים אותו על העגלה, אז האמא תיסע? זה מה שאנחנו עושים בפורים, לא יודעים. הלא לדעת, רבותיי, הוא מגיע למקומות הרבה יותר גבוהים מאשר כן לדעת, ואני רוצה לגעת בזה עם כמה דוגמאות, אבל נצא קודם כל להפסקה קטנה. לא, לא, נכון שמתאים תמיד איזה שיר לכבוד, באמצע שיר שמתאים לדיבורים, אז עכשיו לכאורה היה מתאים הכי השיר, עדי עדי לא ידע, אבל בחודש תמוז, עוד שבועיים יהיה 17 בתמוז, מה אתה השתגעת עכשיו נזכרת בעדי עדי לא ידע, אז נראה בהמשך, יהיה לנו איזה שיר על ויסו חולם, אגודה אחת. מי שר את זה הראשון? וואי 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 וואי, מזמור שיר למי? לבני קורח מזמור. זה היה שיר של האבא שלהם, של קורח. הוא הלך לעשות ויסו חולם, הוא היה החכם, אבל זה יהיה אחרי ההפסקה. כמה וכמה דוגמאות על כך שדווקא מה שאנחנו לא יודעים, שם אנחנו לא טמבלים, שם אנחנו חכמים וצדיקים. אבל לפני שניקח את הדוגמאות האלה, נראה איפה זה כתוב. אולי המצאת. אז ככה, יש בפרקי אבות מאמר כזה. תקשיבו, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. וכל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. לפני שננתח את זה, ננסה לראות את זה עם מספרים, ונראה שזה די לא ברור כל כך. נניח שאחד, ניקח את החוכמה ואת המעשים במספרים, על הקילו. נגיד שיש לו אחד, 20 קילו חוכמה, ו-15 קילו מעשים. יש לו יותר חוכמה ממעשים, נכון? חוכמתו לא מתקיימת. אבל אם יש מישהו אחר שיש לו רק 8 קילו חוכמה, אבל 10 קילו מעשים, אז חוכמתו כן מתקיימת. למרות שלראשון יש 20 קילו חוכמה, ולשני יש רק 8 קילו חוכמה, לראשון יש 15 קילו מעשים, לשני יש 10 קילו, כלומר גם בחוכמה הוא פחות מהראשון, וגם במעשים הוא פחות מהראשון, החוכמה של הראשון לא תתקיים, והחוכמה של השני כן תתקיים. הראשון שיש לו 15 קילו חוכמה, החוכמה לא תתקיים. השני שיש לו רק 8 קילו חוכמה, היא כן תתקיים. למה? כי כנגד ה-8 קילו חוכמה יש לו 10 קילו מעשים. ההוא של ה-20 קילו חוכמה יש לו רק 15 קילו מעשים. כלומר, גם במעשים הוא יותר גדול, הראשון יותר גדול מהשני, וגם בחוכמה הוא יותר גדול מהשני. הבעיה שלו היא שבמעשים הוא יותר קטן מאשר החוכמה שלו. אין פרופורציה. אין יחסים טובים בין החוכמה למעשים, אז החוכמה לא תתקיים. כך כתוב בפרקי אבות, הבה נמחיש את זה עם דוגמה. פעם אחת באיזשהו בית חולים, במחלקה אונקולוגית, או לא במחלקת ריאות, או לא יודע באיזה מחלקה אחרת, החליטו שרוצים לקחת את כל המעשנים הכבדים, ולהסביר להם עד כמה זה לא טוב. עשו הרבה פרסומות, והודיעו בכל מקום, אני אומר משל, לא סיפור שהיה. פרסמו בכל מקום, יום עיון גדול, החליטו שצריך לטחון לאנשים את השכל, לא סתם לתת להם שם איזה רבע שעה הרצאה. משהו גדול מ-4 אחרי צהריים עד 11 בלילה, כולל ארוחת ערב גדולה, עם הרצאות, עם מצגות, עם הוכחות, עם דוגמאות, עם שיחות עם אנשים, ויביאו כמה אנשים שהפסיקו לעשן, שיספרו כמה זה קל ואיך אפשר וכמה זה לא קל. בקיצור, ממש תוכנית, 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 והביאו גם מנחה, מנחה מאוד מקצועי, מאוד דרמטי, מאוד איך קוראים לשם, עם הרבה שפת גוף, עם רטוריקה, עם שפה עשירה, ממש מנחה כבש את לב הקהל. הערב היה מוצלח, באמת היה מוצלח, הרבה דרשות, הרבה צילומים, מסמכים, מצגות מאוד מאוד דרמטיות. יצאו להפסקה, עוד לפני ארוחת ערב, הפסקה בשש, קפה ועוגה. בהפסקה חלק מהאנשים רוצים לשוחח עם המרצה, הוא כל כך כבש את הלב של כולם, מיד נהיה תור, תור, איך שנגמרה ההפסקה, כולם רצו אליו לדבר איתו. רגע, בואו החוצה, בחוץ יש ספסלים, דשא, יוצא החוצה, כולם רוצים לדבר איתו, והוא עוד לפני שהתחילו לדבר, הוא הוציא חפיסה סיגריות מהכיס, שם סיגריה פה והציט אותה. רבותיי, אתם יודעים מה קרה? כולם ברחו לו, לאף אחד לא עניין מה הוא אומר. סליחה, אני לא מבין. האיש הזה רטורי. מדבר לעניין, משכנע. אתם רוצים להפסיק לעשן. אולי הוא יצליח לשכנע אתכם? למה ברחתם? כי הוא בעצמו מעשן. אז מה? זה אומר שהוא לא יכול לשכנע להפסיק לעשן? לא, יכול להיות שהוא יכול להפסיק לשכנע. אני לא רוצה לשמוע אותו. לא רוצה לשמוע אותו, הוא שקרן. כל מה שהוא עמד על הבמה, הצגה, שקר שיעוף לי מהעיניים. זה דוגמה של חוכמתו מרובה ממעשיו. לא מעניין אותי החוכמה שלו. מה זה, אבל איזו חוכמה, איזה סיכומים, איזה רטוריקה, איזו שפת גוף, איזה יופי. תעוף מהעיניים שקרן אחד. לא מעניין אותנו. אנחנו אוהבים אנשי אמת. אתם יודעים מה? יש לי דוגמה אישית. כשאני הייתי ילד, בכפר עתה, איפה הכפר עתאים ינענו בראש? היה לנו מורה בבית הספר, הרב יהודה פלדמן, זיכרונו לברכה. אני אף פעם לא הייתי בשעה 3:30 בבוקר בבית הכנסת הגדול. אבל אנשים מספרים שיום יום הוא היה מגיע ב3:30 בבוקר לבית הכנסת הגדול, ובעמידה אומר את כל ספר התהילים ורק אחר כך הולך לתפילת שחרית. וכנראה שב3:30 כשהוא הלך לבית הכנסת הגדול זה כבר היה אחרי המקווה גם כן. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל אתם יודעים, סיפורים לא מספרים על מי שזה לא מתאים עליו כאלה סיפורים. היה פעם אחד איזה עורך דין אחד, שהיה משפט לאיזה יהודי אחד, יודע מה, עבר את הגבול, לא היה לו דרכונים, אז החפץ חיים, היה תלמיד של החפץ חיים, החפץ חיים רצה להעיד עליו עדות אופי, שהוא לא גנב, הוא לא שקרן, והוא לא מרגל. אז הוא בא וסיפר, אחר כך העורך דין אמר לשופט, על האיש הזה, אתה צריך להאמין לו, תראה, האיש הזה פעם נכנס אליו גנב הביתה, וגנב את הפמות של שבת. החפץ חיים רדף אחריו וצעק לו, מחול לך, מחול לך, מחול לך. זה איש אמיתי, איש צדיק, איש קדוש, תאמין לו למה שהוא מדבר. השופט שמע את הסיפור הזה, והוא שאל את העורך דין, תגיד לי, אתה מאמין שזה נכון? אמר לו העורך דין, תראה אדוני השופט, מה זה חשוב אם זה נכון או לא נכון? עליי ועליך לא מספרים כאלה סיפורים. אז על רבי יהודה פלדמן סיפרו שהוא קם 3:30 בבוקר, ואנחנו כילדים הערכנו את זה. ממילא, יכול להיות שיש מורים עם שפה יותר עשירה, יותר דרמטית, אם כי הוא היה מורה מצוין. הערכנו אותו, את האיש. אף אחד לא העז להרגיז אותו. מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, הוא, איך אומרים בעברית, אמר מתופק הפקה, הוא שקרן, הוא לא, זה לא אמיתי. אנחנו רוצים יותר מעשים שתחסה את הצ'קים שאתה משחרר. אבל רבותיי, אתם יודעים, זה בפרקי אבות. על זה יש לרבינו יוינה שאלה נורא קשה. איך יכול להיות בעולם בן אדם שיש לו יותר מעשים מחוכמה? יותר חוכמה ממעשים. הנה הדוגמה עם, עם המנחה של הסיגריות. הוא מדבר נגד סיגריות ומעשן. יש לו חוכמה ואין לו מעשים. אבל איך יכול להיות שיהיו יותר מעשים מחוכמה? מה שאני לא יודע, אני לא מקיים. מה שאני יודע, או שאני מקיים, או שאני לא מקיים. אז יכול להיות מקסימום חוכמה ומעשים בדרגה שווה. אותו דבר מעשים בחוכמה. אבל איך יכול להיות יותר? זה או אותו דבר, או פחות. כך שואל רבינו יוינה. ורבינו יוינה עונה תשובה, רבותיי, בדיוק מה שאנחנו כאן מדברים עכשיו. אתה עכשיו לוקח ספר קיצור שולחן ערוך ליד, או שמירת שבת כהלכתה, או ילקוט יוסף, או כל קיצור הלכות אחר, זה לא חשוב. היום ברוך השם העולם כל כך בשפע, מכיוון שהיום הדפסות ספרים יותר זולות ויותר זמינות, אז כל אברך בן תורה, תלמיד חכם ירא שמיים שלומד נושא אחד באופן יסודי, הוא כותב על זה סיכום. לעצמו. ואחר כך אם הוא רואה שיש דברים מהירים, דברים יפים, דברים טובים, יש לו גם כן קצת תקציב, אז הוא מדפיס את זה כחוברת, וממילא יש היום חוברת או ספר, יש היום המון 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 ספרים בעברית קלה וקולחת, על כל הנושאים שבעולם, על הלכות שבת ועל הלכות כיבוד אב ואם, ועל הלכות שהחיינו, ועל הלכות ברכות, ועל הלכות ארץ ישראל, ועל הלכות שמיטה, ועל הלכות תפילין, ועל הלכות ציצית, ועל הלכות מה שאתם רוצים, הכל יש בליווי ציורים ותמונות. אז ממילא היום נורא קל לקיים מצוות, למי שרוצה כמובן. אני עכשיו מחזיק ספר ביד, שיש שולחן ערוך הגדול בכבודו ובעצמו, ואני מצהיר הצהרת אמת. אני מקיים את כל מה שכתוב כאן, בלי נדר, אני עוד לא יודע הכל, אבל אני מתחיל ללמוד. רבנו יוינה כותב, שברגע אחד הוא יצא מאפלה לאור גדול. הוא רק הבטיח לקיים את הכל, הוא כבר הפך להיות עכשיו רוב יותר מעשים מחוכמה. המעשים הם לא שלו, המעשים הם של השולחן ערוך. המעשים הם של הרמב״ם, המעשים הם של התורה, המעשים הם של הגמרא, המעשים הם של, של, של כל פוסקי ההלכות לדורותיהם, של כל מסכמי ההלכות. אני החוכמה שלי כלום, קטנה. מה אני יודע? אני יודע לקרוא, גם בלי נקודות, ברוך השם. זה כל החוכמה שלי. ועכשיו אני לוקח סעיף אחד, מקיים אותו. עובר לסעיף הבא, מקיים אותו. אז יש לי יותר מעשים מחוכמה. כל המעשים של כל ספרי ההלכה כולם אצלי, הצהרתי שאני מקיים אותם, אבל אם אני אתחיל, רגע, זה אני לא מבין, וזה לא מוצא חן בעיניי, וזה ריבונו של עולם תחכה לי פעם אחרת, כשיהיה לי יותר סבלנות, יותר זמן, כשאני אהיה זקן ואני לא יודע מה, כאן נפלתי, פתאום אני עכשיו בונה את המעשים לפי החוכמה, אז או שיש לי פחות חוכמה, או שיש לי יותר חוכמה ממעשים, או שאותו דבר. אבל יותר מעשים לא יכול להיות לי. כמו שאני לא מבין, אני לא מקיים. נפלתי. יפה. אם כן, עכשיו אנחנו מתחילים להבין מה זה זאת חוקת התורה. פרה אדומה אנחנו לא מבינים. ומקיימים. איך התחלנו? שאלה שידס. אני עושה, אני אוכל כשאני רעב, ואני אוכל גם כשאני לא רעב, לא בשבילי, בשביל השולחן ערוך. זה נותן עכשיו רקע, לא רק השלשידס, לא רק הסעודה השלישית, נזקפת לזכותי, היא זוקפת לזכותי את כל הסעודות, את כל שמירת השבת. אני אקח אולי עוד איזה דוגמה, או שתיים, או שלוש, או ארבע, או חמש, או 17, לפי כמה שישאיר, הזמן, הוא לא משאיר מדי הרבה, אבל קצת, איזה דוגמה אחת קטנה, אחת או שתיים, בבקשה, בואו תיקחו. שבוע שעבר, אתם יודעים גם השבוע יש מהנחשים, אבל זה קצת ארוך, אז אני לא אדבר על זה פעם אחרת. אני אשאיר את הנחשים השרפים, שצריך להסתכל עליהם, לא ללכת לקופת חולים, לא לבית מרקחת, אלא דווקא להסתכל על הנחש, ובדרך כלל מי שהוקש מנחש, לא יכול להסתכל עליו. תסתכל! תעשה מה שאומרים לך, לא מה שאתה מבין. אבל בואו נלך לשבוע שעבר דווקא. אתם יודעים מה? לפני שבועיים יותר טוב. היה לנו שם את הצלופחד. צלופחד, רבותיי, היה צדיק, לא סתם צדיק, אלא בומבה של צדיק, באמת צדיק. הסיפור עם צלופחד היה אחרי המרגלים. אוי ואבוי, אוי ואבוי, אנשים פתאום גילו שהם נשארים במדבר עוד 40 שנה. זה יכול היה לייאש אותם. הרי כולם יודעים שאת המצוות צריך לקיים בכל מקום, גם באמריקה, גם באוסטרליה, גם באוקראינה, בכל מקום צריך לקיים מצוות, בכל מקום, באף מקום אסור לגנוב, בכל מקום צריך לכבד הורים, צריך לקיים את המצוות. ובכל אופן, ברמב"ן כתוב שעיקר המצוות נועדו כדי לקיים אותן בארץ ישראל. בארץ ישראל יש לנו בית מקדש, בארץ ישראל יש לנו מצוות התלויות בארץ. ארץ ישראל זה ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית השנה. ארץ ישראל זה ארץ הקודש. ארץ ישראל זה הבמה, ואנחנו השחקנים, והתורה זה הטקסט שאנחנו צריכים לשחק אותו כאילו. בקיצור, התורה ניתנה לנו בבית שלנו. מה זה הבית שלנו? ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא יבטיח לאברהם אבינו את ארץ ישראל. ארץ ישראל זה הבית, כאן מקיימים את התורה. ודרך אגב, כשהתימנים הראשונים הגיעו לארץ, אז שיקרו אותם כאן, שפה כבר לא צריך לקיים מצוות. בחוץ לארץ, בתימן, קיימתם מצוות כדי שיהיה הבדל בין גוי ליהודי. אבל בארץ ישראל כולם יהודים, אז לא צריך לקיים מצוות. וזה שקר. הזקנים לא קיבלו את זה, הזקנים התימנים הצעירים, חלק מצחן ביניהם הטיעון הזה. אבל הוא שקר. מכיוון שגם בתימן צריך לקיים מצוות, אבל כל שכן שבארץ הקודש צריך לקיים מצוות. אז הצלופחד הזה אמר, וואי וואי וואי, עכשיו היהודים פה יגלו שהם הם יישארו עוד 40 שנה במדבר, זה יכול אולי קצת לרפות, הרפיה, לרפות את ידי מן המצוות. הם יגידו, התחלנו לקיים מצוות, חשבנו עוד מעט ניכנס לארץ הקודש, נעשה את זה בהתלהבות, פי 40 שנה במדבר, עכשיו נתחיל לקיים מצוות סתם ככה, רק בשביל... אז אולי התחיל להיות רפיון. מה הוא עשה? הוא הלך וקושש עצים, כדי שיהרגו אותו, וכל העם ישמעו ויראו, יראו מה קורה למי שמחלל שבת, וזה יכניס להם פחד, פתאום השבת תהיה אמיתית בלב שלהם. זה היה החשבון שלו. ובאמת, כמו שכתוב בתורה, סקלו אותו באבנים. ועכשיו הצדיק הזה שהלך לשם שמיים, ממש לשם שמיים, יצא מהקבר, הנשמה שלו עולה לבית דין של מעלה, להגיש דין וחשבון. לפני כן הוא התלבש במיטב מחלצותיו, לקח את הקפוטה הזאת עם המשי, עם הכתיפה, ולקח שטריימל גדול וגרביון עם הכי לבנים שיש לו בועקים, את כל הבגדי חג ושבת, הוא התלבש יפה, שם את הטלית עם האתרה של כסף, ועכשיו הולך להתייצב לפני בית דין של מעלה, לספר להם איך שהוא קידם את כל עם ישראל, קדימה, 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 קדימה לשמירת שבת, ברמה הכי גבוהה שיש. ווואו, הוא יושב בגן עדן, על יד אברהם, יצחק ויעקב, על יד כל הצדיקי העולם, על יד נוח, אני יודע מי היה שם בזמנו. איזה יופי. הוא שומע בבית דין של מעלה, שולחים את המלאכים, תעשו לו סיור. לוקחים אותו לחורבן בית המקדש הראשון. דם, אש, תמרות עשן, מפרידים הורים מילדים שלהם, הורגים. וואי 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 וואי. שם ירחם. סליחה, מלאכים, מלווים. זה לא קשור אליי. לא עונים לו. לוקחים אותו לחורבן בית המקדש השני. יש תיאורים בגמרא במסכת גיטין. נחלים של דם נשפחו מביתר לכיוון הים, בנחל, בוודי שמה, כאלה נחלים שהם, כאלה נחלים של דם שהם גלגלו אבנים, אבנים סלעים דרדרו מהאדם שנשפח שמה. הראו לו את כל זה, הראו לו שמה על האבן אחת שנבוזרדן הרג 80 אלף ילדים. וואי וואי, השם ירחם, זה לא קשור אליי. המשיכו הלאה, כמה צרות היו בהיסטוריה, לא הכל כתוב. חמינלצקי, מסעי הצלב, איזה תיאורים, איזה תיאורים, כמה היו רשעים, כמה היו רשעים הגרמנים והאוקראינים והאנגלים במסעי הצלב, יש תיאורים מזעזעים. גירוש ספרד, גירוש אנגליה, הורים עם ילדים קטנים ברחו לשלג לאף מקום, מתו בדרכים, ברעב, בצמא, בעירום ובחוסר כל, חוץ מכל השודדים והעושקים מסביב. אחר כך מה אני אגיד לכם, תיאור אינקוויזיציה, הראו לו, והוא לא מבין, רגע, סליחה, ממשיכים הלאה, את השואה הראו לו, את אושוויץ, את המשרפות, את העינויים, והוא מסתכל, זה באמת, 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 באמת נורא מזעזע, אבל סליחה, יש כאן טעות, זה לא קשור אליי, אה? לא קשור אליך, תראה מה כתוב בגמרא מסכת שבת. אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות, מיד נגאלים. גאולה אמיתית נצחית. משה רבנו בא לארץ ישראל עם היהודים, ובונים את בית המקדש, הראשון והשני והשלישי והנצחי. לא, לא יחרב, ולא יהיה אף פעם לא גלות, ולא צרות, ולא חורבן, ולא אושוויץ, ולא אינקוויזיציה, ולא חמנלצקי, ולא שום סיפור. ויש גם המון סיפורים, כמה צרות היה ליהודים בארצות האסלאם. השם ירחם, השם ירחם, איזה גזירות רעות היו שם. את השבת הראשונה בני ישראל שמרו במראה, השבת השנייה אתה חיללת. בגללך, כל ההיסטוריה נראית ככה עכשיו, דם, אש, תמרות אשן, שקול, יתמות, אובדן, צרות, ועוד צרות, ועוד צרות, ועוד צרות, ועוד אינטיפדות, ועוד אינטיפדות, זה הכל אתה, לשם שמיים, לשם שמיים. מי ביקש ממך לעשות לשם שמיים? מה כתוב בתורה את שבתותיי תשמור? הוא תשמור את התורה. ראיתם מה קורה לאיש חכם? באמת חכם? באמת מתכוון לשם שמיים? לוקח את הקושש הזה, הוא עשה מכסף מעשר, לבש קודם גר תלווה, שמן, לשם ייחוד. כל ההיסטוריה, רבותיי, ההורים שלי, לאבא שלי בשואה מתו שני ילדים ואישה, לאמא שלי בשואה מתו שני ילדים ובעל, אבא שלי אלמן ואמא שלי אלמנה, באו בנו כאן חיים מחדש, רק אבא שלי ואמא שלי, הם יכולים לגשת אל צלופחד, לתת לו מכות על הראש, משיגנר, מה עשית? מי ביקש לך את הלשם שמיים הזה? מי ביקש ממך את הלשם שמיים הזה? אתה תעשה מה שצריך. זו דוגמה, רבותיי, שחוכמתו מרובה ממעשיו. החוכמה גדולה, טרח, אני אעשה, אני אלך, אני פה. מה מעשים? לקושש עצים. הגרויס המצווה. זאת לא הדוגמה היחידה, אבל אני לא יודע כמה אני יכול לתת לכם עוד דוגמאות. בואו ניקח עוד דוגמה אחת קטנה. קורח. קורח, רבותיי, באמת, הוא היה איש חכם. קורח שפיקח היה, ככה רשי כותב בתחלת קורח, בשבוע שעבר. הוא היה פיקח, ולא רק שהיה פיקח, הוא גם היה צדיק, מנושאי הארון בכתף, שורה ראשונה של הלוויים, הכי 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 בתוכו. מה הוא בא אל משה רבנו? לשם שמיים. מדוע תתנסו על קהל השם, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, אנחנו צריכים דמוקרטיה, כולם מגיע, לבחורים מגיע, לפה מגיע, לכולם מגיע, חס ושלום, חס וחלילה, אין לי צרכים אישיים, רצונות אישיים, חלילה וחס חס ושלום, חס ושלום, אני רק רוצה שיהיה פה שצדק יצא לאור, שיהיה משהו אמיתי. ורבותיי, קורח היה דמגוג, הוא הצליח לשכנע כל כך טוב, איך הוא הצליח לשכנע? קורח היה זמר. הבנים שלו זה מזמור לאסף, הבנים של קורח היו הזמרים, הוא ישב, הוא היה זמר, בכוח השירה שלו הוא סחף את כולם, עשה איתם אקסטזות, שירים חזקים, מה הוא שר בשירים שלו? ויסוחו לו מגודו וזכוס, לעשו ישרצו אינכו בלעים אבשו, הוא בכה בדמעות שליש באקסטזה, כולם כאחד, כולנו נעבוד את השם ביחד, לא משה רבנו למעלה ואנחנו כאן, כולם. רבותיי, זה שכנע, אנשים הסתכנעו, אנשים נסחפו. עד היום הנכדים שלו, מקום נתבצר להם בגיהנום, ומשם הם אומרים שירה. מה יש? למה? כי באמת, כתוב כבד את השם מהונך, אומרים חזל מכונך, אם השם חנן מישהו בקול יפה, הוא צריך לכבד את השם. קורח עשה את זה, עד שפתאום הוא יתגלה, שפתאום הוא נהיה יותר חוכמה ממעשים. אדוני, אתה יודע על השיר, לך למשכן ולבית המקדש, ושם תעמוד בדוכן של הלווים, ותשיר לכבוד הקדוש ברוך הוא, אל תסחוב אנשים לעשות דמוקרטיות, לעשות הפגנות. הדוגמאות לכך הם עוד רבים, אבל רבותיי, מכיוון שבעוד שבועיים יש תשעה באב, אז אני רוצה לגמור עם נקודה קטנטנה שתהיה קשורה לתשעה באב. אנחנו שומעים על כל הצדיקים של כל הדורות, החתם סופר היה בוכה בתשעה באב, כאלה בחיות שהם היו צובטים אותו, אולי מרגיש, הוא היה חי בבכי נוראי, שלולי של דמעות הייתה מתחתיו, החפץ חיים, היסוד ושורש העבודה, על הבבא סאלי מספרים כאלה סיפורים, איזה בחיות, איזה צער, הם ידעו מה זה כבוד השכינה, הם באמת ידעו מה אנחנו מפסידים, שהיה פעם בית מקדש והיום אין, הם ידעו את הכל, הם ידעו וזה כאב להם. מה אנחנו רבותיי, לנו גם יבנה בית המקדש, בגלל הבכי הקטן שלנו? כן, למה? כי אנחנו לא מבינים כלום, ובכל אופן בוכים. אם אתה מבין ואתה בוכה, זה לא חוכמה, כואב לך, אתה בוכה, כואב לי רבותיי, כואב לי כבוד השם, אני לא מבין בזה, אני קטן, אבל אני לא אדיש, אני לא עומד בחוץ, מחוץ לבית הכנסת, מפצח גרעינים הדתיים האלה, שיבכו להם שם, מה אכפת לי, אני בוכה ביחד איתם, את מה? וואו, הלוואי שהייתי יודע את מה אני בוכה, אבל אני בוכה. עכשיו רבותיי, זה בתשעה באב, אנחנו עכשיו לא בתשעה באב, אנחנו עכשיו ערב שבת, זה בדיוק להפך מתשעה באב. בתשעה באב יש אורות של חושך. זה גם אורות, נדבר על זה בעזרת השם בתשעת הימים. בשבת יש אורות של אור. אנחנו מבינים מה זה שבת, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, לך הודיע עם לישראל. אז הגמרא אומרת, למה, מה להודיע? את מתן שכרם הוא לא הודיע, זה בשמיים, זה גבוה, זה גבוה, זה גבוה. יש לזה המון 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 ספרים, מסבירים מה זה השבת, וואי וואי, יש סדר, נקרא סידורו של שבת, הלוואי שנלמד אותו פעם, סידורו של שבת, ספר חסידי חשוב. בכל אופן, אנחנו לא יודעים מה זה שבת, אבל שומרים את השבת, מקיימים, מתלבשים יפה, הולכים לבית הכנסת, שירת שבת, אוכל של שבת, דווקא, 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 בגלל שאנחנו לא יודעים, ומקיימים ומכבדים, איך התחלנו? שלשידס, לא סעודה שלישית, שלוש סעודות. השלוש סעודות מתחילות מהרגע שנכנס השבת, מהרגע שאנחנו הולכים לבית הכנסת, ושרים לך דודי, ושרים לחון רננה, אנחנו כבר נכנסים לאווירה כזאת שהלוואי שנדע. בגלל שאנחנו קטנים ולא יודעים, צביטה בלחי הקדוש ברוך הוא נותן לנו, ואומר לנו, הנה, קחו, תכבדו את השבת, השבת תהיה מקור הברכה לנו, לכם, לכולנו, לכולנו, שיהיה שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חי תמיד.